בפרק הזה אני ואייל חיותמן, האורח שלי, מדברים על פנטזיה יהודית. זאת אומרת, התירוץ לשיחה וגם המוקד שלה הוא ספר הזוהר, אבל הנושא הכללי נראה לי שהוא הז'אנר הפנטזיה בעברית. זה מעניין, כי אני ואייל חברים כבר כמה שנים, שנינו ירושלמים שמתעניינים בהרבה דברים דומים, ושנינו חיברנו רומן היסטוריה אלטרנטיבית שהוא גם רומן פנטזיה. אייל לקח לו את אלישע בן אבויה כמוקד, וחיבר טרילוגיה על הכופר הראשון ביהדות. אני לעומת זאת בחרתי בתקופה מאוחרת בהרבה, ודרך המפגש שלא קרה בין נפוליאון לרבי נחמן, כתבתי את ההיסטוריה האירופאית והיהודית מחדש. באמת שיותר רמזתי עליה מאשר כתבתי אותה, כי אנחנו בעיקר רואים את האפקטים של המפגש הזה לכל אורך הספר. ואני והיה לא היחידים. זאת אומרת, היו סופרים וסופרות שקדמו לנו, ויש דור חדש של סופרות וסופרים שמפנים את המבט שלהם אל המיתולוגיה היהודית ואל ההיסטוריה המיסטית והדתית והפנטסטית של היהדות. מאיר אריאל אמר פעם שלעברית יש את הזמן שלה. למרות שאני טועה עכשיו ביני לבין עצמי, ומספר לכם על זה כמובן, שאולי זה לא חידוש גדול כל כך. כי רבי נחמן סיפר סיפורים שכולן פנטזיה אדירה, סיפורים ששואבים מהמעשיות שהאומות מספרים, כמו שהוא קרא לזה, אבל כמובן שמסדרים ומשנים ומתקנים כביכול על פי נוסח קבלי, יהודי, ברסלבי של נחמן עצמו. ואם נסתכל יותר אחורה, אני בטוח שנמצא דוגמאות קודמות לכך. הסבא רבא של רבי נחמן, הבשט, עשה את אותו הדבר. ואולי זה מה שעושה התלמוד ועושה המשנה. זה בוודאי מה שקורה בספרות החלות ומרכבה שהקדשנו לה כבר פרק. אוקיי, אז אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל יש לפודקאסט קבוצת פייסבוק שבה אני שופך ונותן עוד מהגיגי ליבי, ושבה אני מפרסם כל מיני אירועים ודברים שלי, כמו למשל כתבות שאני מחבר עבור האתר שלי או עבור מקומות אחרים, הרצאות שאני נותן. אני ממליץ לכם להיכנס לשם. הקבוצה נקראת ספריית בבל, ממש כמו הפודקאסט, ובימים אלה אני ממש מתכוון להתחיל להשאיר אותה ביותר ויותר תוכן. אני עזבתי כבר לפני יותר משלושה חודשים את העבודה שלי בספרייה הלאומית, שם הייתי כותב ועורך, בדיוק כדי לעשות את זה, כדי להתמקד בעשייה שלי. אז בשלושה החודשים האחרונים אני ככה קצת שקעתי לתוך העשייה הזאת, וכמו כולם גם לתוך החדשות, ולא שיתפתי כל כך במה אני עושה, אולי מלבד בפודקאסט כאן. אז אני רוצה לשתף שסיימתי את הטיוטה הראשונה של הרומן שלי, ושעכשיו אחרי שנתתי לה לנוח בערך חודש וחצי, אני חוזר לערוך אותה. זאת אומרת, התכנון הוא לערוך בחודשים הקרובים, לפני שאני שולח את הרומן להוצאה לאור. עכשיו, בזמן הזה שנתתי לרומן לנוח, או שנתתי לי לנוח מהרומן, האמת, אני התחלתי משהו חדש, רומן פנטזיה על הטארוט, שנראה לי שיורכב מ-22 סיפורים שמתחברים לעלילה גדולה אחת. אני סיימתי גרסה מאוד ראשונית של הסיפור הראשון, על השוטה, שהוא קלף מספר 0 בטארוט, למי שמכיר, ועכשיו אני עורך את הסיפור הזה. אני אמשיך לעדכן, ואולי אפילו אתן הצצה מדי פעם לכמה קטעים, ואני גם אשתף שבשבועיים הקרובים אני בונה הרצאה על ההיסטוריה של הטארוט, הרצאה שבטח אני אתן אותה קודם כל בחינם ברשת, בזום, אז, ואני יודע על כך בקבוצה. בנוסף, אני מנחה קבוצת קריאה על פנטזיה, שמתקדמת לה ככה, אני הזכרתי את זה לפני כמה פרקים, ואני רוצה לספר לכם עוד טיפה על זה, כי ב-10 ומשהו הפגישות הראשונות אנחנו קראנו את האיליאדה ואת האודיסאה של הומרוס, ועכשיו אנחנו עוברים לדבר על גן העדן האבוד של ג'ון מילטון. לי יש איזה מין חלום לעבור ולטעום מכל מיני יצירות פנטסטיות בהיסטוריה של הספרות, גם במערב וגם במזרח. אז אנחנו קפצנו מיוון העתיקה לאנגליה של אחרי מלחמת האזרחים האנגלית, זאת אומרת, מהומרוס לג'ון מילטון, שהיה מורד במלכות במאה ה-17, אבל אנחנו מתכוונים לחזור שוב לעת העתיקה, לבקר גם בימי הביניים, ומי יודע איפה עוד. הקבוצה היא בחינם, לפעמים אנשים שואלים אותי כמה עולה להצטרף, אז זה בחינם לחלוטין. אתם מוזמנות ומוזמנים להצטרף אליה. אנחנו קוראים בדרך כלל את היצירות מראש, ואחרי זה מדברים עליהן במפגש. כדי להצטרף אתם יכולים פשוט לפנות אליי בפייסבוק. אתם תמצאו אותי בקבוצת ספריית בבל. אז תכתבו, ספריית בבל בפייסבוק. ועכשיו לפרק 29 בפודקאסט ספריית בבל, על ספר הזוהר עם הסופר אייל חיות מן. בסוף המאה ה-13, באזור קסטיליה שבספרד, מתחילים להישמע הלחשושים הראשונים על ספר חדש שהתגלה. בתחילה עדיין לא נקרא הספר בשם שאנחנו מכירים אותו, אבל עשור או שניים אחרי הוא כבר מקבל את שמו, ספר הזוהר. זה ייקח עוד זמן עד שהספר יתגבש, חטיבות טקסט שונות יצטרפו להרכיבו, ורק עם המהדורות הראשונות של הדפוס, אפשר לומר שהוא יקבל צורה, גם אם לא סופית בדיוק, אז לפחות שלמה, יש לנו איזה תבנית. זה ייקח עוד 200 שנה בערך של התפעלות והיבעלות מהטקסט הזה, עד שיהפוך ספר הזוהר לאחד מהספרים החשובים ביותר בהיסטוריה היהודית. אני לא חושב שזו תהיה הגזמה לשים אותו באותה רשימה עם התנ"ך, המשנה, התלמוד, שולחן ערוך, מורה נבוכים של הרמב״ם, ובוודאי השפיע יותר ממורה הנבוכים על מהי היהדות. והקבלה היהודית, שאולי שמעתם עליה דבר או שניים, אחרי ספר הזוהר לא תהיה אותו הדבר. מרבית הזרמים והקהילות היהודיות יקדשו את ספר הזוהר, וקטעים ממנו יעצבו חגים יהודיים, ל"ג בעומר למשל. אבל הספר הזה התפשט גם מעבר למחוזות האמונה, והגיע עד האקדמיה. אפשר לומר, וכבר אמרו את זה לפניי הרבה, ששאלת המפתח שאיתה מתחיל חקר המיסטיקה היהודית באקדמיה, היא מי חיבר את ספר הזוהר, ואנחנו גם נשאל על זה. אז אני כבר מתוודא ואומר שאני יודע יותר על ספר הזוהר מאשר את ספר הזוהר, שזה כנראה מאפיין אנשים שקוראים קריאה אקדמית מבלי בהכרח לגשת ולצלול לתוך הטקסט עצמו, שזה משהו שאני מקווה שאנחנו נעשה היום. אז בפרק הזה אני רוצה שגם נשאל שאלות היסטוריות, כמו גם שאלות על הטקסט עצמו, שהוא עשיר ומגוון כל כך, שאני ביקשתי מהאורח שלי שנתמקד בחטיבה אחת ולא ביצירה כולה. אנחנו גם נבין מה זה חטיבות בדיוק, כי זה דרך מעט חדשנית או קצת שונה להסתכל על טקסטים. כי אם אנחנו נתמקד בזוהר כזוהר, נראה לי שזה יהיה כמו לעשות פרק על התנ"ך או על הברית החדשה, במקום לדבר נגיד על ספר דניאל או על חזון יוחנן. אז האורח שלנו היום בחר באידרא רבה, ומילה עליו, אייל חיות מן. שלום אייל.
שלום.
אז אייל הגיש ממש לאחרונה את הדוקטורט שלו על ספר הזוהר, ספציפית על תיקוני הזוהר, נכון?
נכון.
אייל, וחוץ מזה, אני מספר כאילו שאתה לא יודע את זה, חוץ מזה אתה סופר, זאת אומרת חיברת ספר פנטזיה, שעדיין אין לו שם, ולמרות שעדיין אין לו שם, הוא כבר זכה בפרס ראש הממשלה.
שר התרבות, כן, אני עדיין, השם, אני מקווה מאוד שיהיה בתקופה הקרובה מאוד, זה פשוט ככה עדיין אמור לצאת די בקרוב, ואנחנו בישורת האחרונה לקראת ההוצאה שלו.
כן, זה כאילו שאלה, אתה יודע, מאוד גדולה, מה השם? ספר הזוהר, נראה לי שהם מצאו שם מאוד מוצלח.
בהחלט, למרות שלא הם מצאו אותו, זאת אומרת, נדבר על זה, אבל הספר עצמו לא קורא לעצמו ספר הזוהר.
כן, כן, אבל יש שם הרבה עניינים עם אור, וזה אנחנו...
בהחלט.
נדבר על זה, אבל הספר שלך, רק כדי שנשלים, אתה מחבר או חיברת רומן היסטורי, לא היסטורי, ספר פנטזיה בעצם, והגיבור הוא אלישע בן אבויה, אחר, הכופר כן. הראשון במסורת היהודית.
כן, ספר שבאמת הוא סוג של רומן היסטורי, או לפחות שואל אלמנטים מרומן היסטורי, מתרחש ביהודה של סוף המאה הראשונה לספירה, זאת אומרת, אנחנו זמן קצר אחרי חורבן בית שני, אבל עם שילוב באמת של, הרבה, של מכניקת קסם שמבוססת על כל מיני תורות סוד יהודיות מתקופות שונות, ספרות החלות, וגם כמובן קבלה.
כן, וזו שאלה שאני ארצה לשאול בהמשך, כי בתור מישהו שאתה גם כתבת כתבה נורא יפה לישראל היום על פנטזיה יהודית מודרנית, אז זה נורא מעניין שאתה אומר כל מיני מערכות קסם, כי אני שואל את עצמי תמיד האם אפשר לכתוב פנטזיה יהודית מודרנית בלי הקבלה, זאת אומרת לקחת דברים אחרים, אתה אומר שאימצת כל מיני דברים, לא רק
כן.
הקבלה.
אני בהחלט חושב שזה אפשרי, נדבר על זה באמת, זה נושא מאוד מעניין בפני עצמו.
טוב, אז כבר ש... לפני שנצלול לספר הזוהר עצמו, כבר שביקשתי ממך לבחור איזה קטע, בחרת את אידרא רבה ואמרת שזו פנטזיה יהודית אפית, וכמו שאני חושב שהמאזינים מבינים, שנינו נורא, העניין הפנטזיה היהודית נורא מעניינת את שנינו, אז אני רוצה אבל לפתוח בשאלה ראשונה, כי גם גרשום שולם פותח איתה, גדול חוקרי המיסטיקה, ואני מקווה שתוכל לפתור לנו את זה, כי יש כל מיני, אתה יודע, יש כל מיני השערות מהשערות שונות. מי חיבר את ספר הזוהר?
טוב, רק על השאלה הזאת אנחנו יכולים לבלות שעה של שיחה עכשיו. אני אומר, אני אתן איזושהי סקירה של מה חשבו בעבר, איך הדברים התגלגלו ואיפה אנחנו בערך עומדים היום מהבחינה הזאת. אז הגרסה המסורתית אומרת שספר הזוהר, או לפחות חלקים מספר הזוהר, התחברו על ידי רבי שמעון בר יוחאי, התנא בין המאה השנייה לספירה, שהוא אכן, נקרא לזה הפרוטגוניסט, הגיבור של לא מעט מהחטיבות בספר הזוהר. הזוהר עצמו לא אומר את זה, דרך אגב. זאת אומרת, הזוהר עצמו לא טוען שהוא אכן, הוא עלה על הכתב על ידי רבי שמעון בר יוחאי, אבל זו איזושהי תפיסה מסורתית שהתגבשה, שמדובר על ספר באמת שעבר בין אם בכתב, בין אם בעל פה, לאורך הדורות, בערך מתקופת המשנה. מרגע שהתחיל מחקר מדעי היהדות באקדמיה, עלו יותר ויותר ספקות לגבי השאלה, הטענה הזאת, כי יש כל מיני דברים שהזוהר מדבר עליהם שלא סביר שידברו עליהם במאה השנייה, בין אם מדובר על העובדה שהוא מצטט קטעים מהתלמוד, שהוא מצטט קטעים מהפילוסופיה היהודית, באמת ניכרות השפעות במקומות מסוימים של הרמב״ם, של לא מעט הוגים יהודיים מאוחרים יותר. אז היו כמה וכמה השערות שונות לגבי, במהלך נגיד המאה ה-19, תחילת ה-20, לגבי מי חיבר אותו. גרשום שלום למעשה ניסה להוכיח שספר הזוהר קדמון, זאת אומרת שהוא באמת משהו שחובר במאה השנייה לספירה, נכשל בזה והגיע למסקנה שזה חייב להיות רבי משה דליאון. רבי משה דליאון מקובל באמת בין המאה ה-13, שקודם כל ברור לנו שהכתבים שלו מאוד, בחלק מהרעיונות שלהם מאוד דומים לדברים שמופיעים בזוהר, ודבר שני יותר מעניין, יש לנו עדות כמעט בת התקופה שטוענת שהוא מחבר הזוהר. כלומר, יש לנו איגרת של מקובל בשם רבי יצחק דמנעכו, שמסתובב לו, הוא מגיע מארץ ישראל, כמו שאפשר להבין מהשם דמנעכו, והוא מסתובב לו ברחבי ספרד, ושמע על הספר הזה, ספר הזוהר, שהתגלה, שהתחבר על ידי רבי שמעון בר יוחאי, והוא מנסה להשיג את הספר הזה, והוא מנסה להבין האם הספר הזה באמת של רבי שמעון בר יוחאי או של מישהו אחר, ואז הוא שומע שהבן אדם שמפיץ את הספר, מפיץ אותו קונטרסים קונטרסים, זאת אומרת מין חוברות כאלה, זה מישהו בשם רבי משה דליאון, ויש לו שם איזה עדות מכלי שני שבשלישי, שהוא דיבר עם מישהו שאמר לו שהוא פגש את אשתו של רבי משה דליאון, שאמרה שבגדול שרבי משה דליאון המציא את זה בעצמו, זאת אומרת שהוא כתב בעצמו, העמיד פנים שהדבר הזה, זה ספר עתיק של רבי שמעון בר יוחאי, כדי שהוא יוכל למכור אותו ביותר כסף. זה בגדול מה שאומר שם, מה שאומר רבי יצחק דמנעכו, ואז הוא אומר, אבל אני מאוחר יותר פגשתי בעצמי את משה דליאון, ואני לא חושב שזה המצב, אני חושב שהספר כן קדום, החלק באיגרת שמסביר למה קטוע, את החלק הזה אין לנו.
כן, זה ממש הסוף של האיגרת, ובאמת יש פה, כאילו אתה אומר, יש את העדות של אשתו, שאומרת האיש בדה מליבו, זה היא אומרת אחרי מותו, ויש את העדות של משה דליאון עצמו, שאומר שהוא בעצם נשבע, לא, זה ספר קדום, ואתה יודע, זה נורא מעניין שגרשום שולם, קודם כל מתחיל בזה שהוא לוקח ברצינות את התפיסה של המסורת, שרבי רשב"י בעצם חיבר את הספר, למרות שכמו שאתה אומר, זה אפילו לא התחיל באקדמיה, יש במשך המאות שנים עוד לפני המחקר האקדמי, רבנים שואלים את עצמם האם הספר הזה הוא, הוא קדום או לא, והם מגיעים לכל מיני מסקנות, יש את המאמינים, וזה בדרך כלל מתנגדים שחושבים שהוא
לא בהכרח, זה יותר עניין של שבתאות ואנטי שבתאות. זאת אומרת, מי שבעצם עושה את המחקר הפילולוגי הראשון על הזוהר, אפשר לומר, זה רבי יעקב עמדן, שהוא חלק גדול מהקריירה שלו, זה קשורה ברדיפה של שבתאים. ומה שקורה הוא שהם משתמשים בחטיבה מסוימת של ספר הזוהר, תיקוני זוהר שעליהם אני כתבתי את הדוקטורט שלי, השבתאים משתמשים בה כמקור הצדקה מרכזי לטענה שכשמגיע המשיח, המצוות בטלות. יעקב עמדן בא וחוקר את הזוהר, ממש בכלים פילולוגיים, ואומר, החלקים של תיקוני זוהר וראיה מהמנה, הם מאוחרים. הם באמת זיוף שנעשה על ידי רבי משה דליאון. זאת אומרת, הרעיון הזה כבר עולה, נקרא, נגיד במאה ה-17, תחילת ה-18, משהו כזה, הרעיון של שיש פה מחבר מאוחר. אז כאמור, אם אנחנו חוזרים שנייה לשאלה של המחקר של מי חיבר את זה, אז גרשום שלום אומר, אוקיי, יש פה המון מקבילות בין רבים, דברים שרבי משה דליאון כתב לבין הזוהר. יש פה, יש לנו עדות לזה שרבי משה דליאון כתב את ה... יש לנו עדות שכן, שהיה לו מין ספר כזה, והוא זה שהפיץ אותו. נראה מאוד סביר שזה באמת הוא. וגם גרשום שלום, גם ישעיהו תשבי עושים באמת עבודה מאוד מרשימה ומקיפה סביב ההוכחה הזאת. הדברים מתחילים להסתבך איפשהו בסוף שנות ה-80, באופן לא מפתיע, זמן קצר אחרי שגרשום שלום נפטר וצילו כבר לא נח מעל התחום, שאומר יהודה ליבס, פרופסור יהודה ליבס, תראו, יש כמה בעיות עם הטענה הזאת. קודם כל, יש חלקים בזוהר שאכן מסכימים עם דברים של משה דליאון, יש חלקים בזוהר שממש לא. זאת אומרת, יש נניח ספרות העדרות שעליה נדבר תכף, הרעיונות שלהם מאוד שונים מרעיונות שמופיעים אצל רבי משה דליאון. לעומת זאת, הם מאוד דומים לרעיונות שמופיעים אצל מקובל אחר בין התקופה, רבי יוסף משושן הבירה. זה דבר אחד. דבר שני, יש לנו חלקים בזוהר שמפרשים חלקים אחרים בזוהר. זאת אומרת, נגיד, העדרה רבה, כי בצורה די מובהקת, פרשנות ופיתוח של ספרה דצניעותא, קטע ארמי מהזוהר בשם, שבעצם השם שלו מתרגם מגילת הסתרים או ספר הסתרים, אז העדרה רבה היא סוג של מדרש על הספרה דצניעותא. כלומר, על פניו נראה שספרה דצניעותא הוא מוקדם מהעדרה רבה, ויותר מזה שמי שכותב את העדרה רבה כבר לא יודע למה בדיוק התכוון את ספרה דצניעותא ומנסה לפרש אותו. וכאן עולה בעצם הרעיון שיש פה יותר מבן אדם אחד. זאת אומרת, יש פה יצירה שהיא מתמשכת, יש פה יצירה שמעורב בה יותר ממקובל אחד, אז האמירה של ליבס היא, רבי משה דליאון ודאי קשור בזה, הוא ודאי חלק מרכזי בזה, אבל יש לא מעט אחרים גם. מכאן העסק הולך ומתפתח עוד, כשכיום לצורך העניין פרופסור רונית מרוז, שהיא אחת החוקרות החשובות כיום של הספרות הזוהרית והמקורות של הספרות הזוהרית, אומרת, אין לנו בעצם עדות שרבי משה דליאון כתב משהו מתוך ספר הזוהר. זאת אומרת, יש לנו רק ראיות לזה שהוא השפיע, או שהרעיונות שלו באיזושהי מידה זה, אבל אין לנו למעשה שום עדות על שום חלק מהזוהר שבאמת נכתב על ידו, שיש לנו לטענתה עדויות לזה שאחרים כתבו חלקים. זאת אומרת, נגיד היא זיהתה לטענתה את מי שכתב את חטיבת סתרי תורה בזוהר, זיהו חלקים מהזוהר נגיד ששייכים לרבי משה אנג'לט, שהוא בכלל פועל בתחילת המאה ה-14, ופה מגיע הרעיון שבעצם יש תנועה רחבה, וספר שנכתב לאורך יותר מ-100 שנה. זאת אומרת שהחלקים המוקדמים של הזוהר, הם דברים שמגיעים כנראה כבר מהמאה ה-13, תחילת המאה ה-13, אולי אפילו מוקדם יותר. ובסופו של דבר אני חושב שאחת הדרכים לראות או להבין על מה אנחנו בעצם מדברים פה, זה לומר שזוהר זה לא ספר אלא ז'אנר. זאת אומרת, יש פה ז'אנר של מדרשים, עבריים ובשלב מסוים שנעשים יותר ויותר ארמיים, זאת אומרת, כתובים בארמית בהתאם למה שהם חושבים שכתבו במאה השנייה לספירה, שהם איזשהם מדרשים חופשיים עם אופי קבלי על התורה. וכל מיני אנשים כותבים אותם, וכל מיני אנשים מפרשים, מקבלים את הדברים של אנשים קודמים וכותבים אותם, עורכים אותם וכן הלאה, והדבר הזה ממשיך להתגלגל והתרוצץ לאורך כך וכך מאות שנים. יש כל מיני כתבי יד שמציגים דברים מאוד שונים וגרסאות מאוד שונות של הזוהר, עד באמת, כמו שאמרת, שמגיעים במאה ה-16 ואומרים, אוקיי, יש ספר הזוהר, בוא נלך עכשיו דרך כל כתבי היד ונבין מי בעצם, נבין מה הגרסה המקורית המלאה של הזוהר, עד כדי כך ש... ואז יש לך חוקר, פרופסור דניאל אברמס, שאומר, אתה רוצה לשאול מי כתב את ספר הזוהר המודפס? המדפיסים. כלומר, לפני שהם במאה ה-16 באו ואספו את כל כתבי היד האלה, והפכו את זה למהדורה הזאת של שלושה כרכים, בראשית, שמות, וויקרא במדבר דברים, לא היה דבר כזה.
ובאמת פתחת פה כל כך הרבה, כאילו גם יש את הרעיון של, זה רעיון שהזוהר לא ממציא פסאודו אפיגרפיה, כתיבה שמיוחסת למישהו קודם. אנחנו רוצים לקבל דוגמה, ספר דניאל לא נכתב על ידי דניאל בבית
כן.
הראשון, חוקרים
כן,
אומרים
בהחלט.
זה בית שני. וגם יש את מה שבועז הוס, פרופסור בועז הוס קורא לו האידאה של הזוהר, זאת אומרת יש
כן,
איזה מין רעיון
בדיוק.
שיש, כי אפילו האיגרת שנכתבת, אתה אומר, בתקופה שנגיד הזוהר מתחיל להופיע, של יצחק דמינקו, אפילו הוא לא קורא לספר הזה ספר הזוהר, הוא אומר, יש ספר שרשבי, שפחות מיוחס לרשבי, והוא אחרי זה, כמו שאתה אומר, מאמין שבאמת באמת זה ספר קדום. אז יש איזה מין תפיסה כזאת, אתה קורא לזה ז'אנר, אבל זה כאילו איזה מין אידאה שיש, יש כזה דבר ספר הזוהר, וכל מיני קבוצות, יחידים, מתחילים לחבר אותו, או מחברים כל מיני קטעים, ובאמת אני חושב שמהתשובה שלך, ככה רמזת או אמרת, כל מיני שמות, זאת אומרת, זה לא ספר אחד, זה מה, זה אוסף של יצירות, שכל אחת...
זה שוב שאלה מורכבת, אבל בגדול, רוב הזוהר מבחינת, פתח עכשיו זוהר, תקרא בעמוד הקראי, אתה כנראה תראה איזושהי דרשה על התורה. זה הדבר, הז'אנר או הצורה, הפורמט הסטנדרטי שבו הזוהר עובד, ומדי פעם אתה תמצא סיפורים. זאת אומרת, אז דרשות זה נגיד, אמר רבי שמעון, הפסוק הזה צריך לקרוא אותו ככה וככה וככה, ומדי פעם יהיה סיפור, וסיפור יכול להיות שני, הרב הזה והרב הזה הלכו בדרך, ואז הם פגשו איש זקן ששאל אותם ככה וככה, והם ענו לו ככה וככה. זאת אומרת, סיפור מאוד פשוט, אין כאן איזו התפתחות עלילתית מורכבת במיוחד. יש דברים שהם נגיד סיפורים על מעשי ניסים, נגיד רשב"י, רבי שמעון בר יוחאי, הולך עם הבן שלו, ואז הם רואים שהשמש עומדת, שהשמש נחשכת פתאום, ואז הם מבינים שהעולם עומד להיחרב, ורשב"י מוצא נחש בכרם, ולוקח את הנחש ותוקע אותו עם הראש שלו באדמה, ואומר, כמו שהנחש הזה נתקע באדמה, כך הנחש הגדול יחזור לתהום. ואז השמש מאירה שוב, כי רשב"י הורה לכוחות הרע לסגת מהעולם. ואז יש סיפורים מאוד מורכבים, כמו נגיד ההידרא רבה שנדבר עליו תכף. אז כן, יש חלקים שונים בזוהר שאתה יכול לראות בהם הבדלים. לפעמים מופיע לך בתוך מהדורת הדפוס, מופיע לך פתאום סיפור ארוך יחסית, עם דמויות מסוימות שממשיכות להישאר לאורך כל הסיפור, שמדברות אחת עם השנייה, מנהלות איזשהו דיאלוג, ואתה יכול לומר שהחלק הזה הוא חטיבה נפרדת. זאת אומרת, יש פה נגיד סיפור שנקרא סבא דמשפטים, שבו שלושה מהתלמידים של רבי שמעון בר יוחאי פוגשים איזשהו זקן מסתורי שמציג להם חידות ודורש להם דרשות, בסדרה די ארוכה של back and forth, של שאלות, תשובות, דרשות, הם דורשים, הוא דורש, ואתה יכול לראות שיש מאפיינים צילוניים מסוימים שהם ייחודיים לחטיבה הזאת, ולא מופיעים במקומות אחרים בזוהר. אז זה נגיד, אנחנו נקרא לזה, נאמר שיש פה חטיבה, זאת אומרת, יש פה משהו שהוא שונה מכלל הזוהר, שיש לו מאפיינים ייחודיים, ושהוא תחום בפני עצמו. יש שיגידו, רוב הזוהר, יש זוהר גנרי, כזה גוף הזוהר, ואז כל מיני חטיבות, יש כאלה שיאמרו, פשוט לא זה... כל הזוהר אפשר לחלוק אותו לחטיבות קטנות כאלה, פשוט עוד לא זיהינו את כולם.
וואו, כן, אז טוב, הם בעצם פותחים עוד מקום לעוד מחקר ועוד מחקר ו...
לגמרי, לגמרי.
כן, כמו שאתה אומר, המדפיסים עשו כאילו סוג של cut and paste, אני גם ראיתי איזו הרצאה של בועז הוס, שהוא מדבר על זה שאם אתה משווה את כל כתבי היד, ויש עשרות, מאות, אני לא יודע בדיוק, לא יודע אם מישהו יודע בדיוק, אבל... אם אתה משווה את כולן, אף אחת מהן היא לא מה שהמדפיסים עשו, כי יש המון גרסאות, וזה גם אנחנו מכירים מכתבי יד באופן כללי, שמעתיקים עושים הרבה טעויות, או שינויים, או נוסחים, ורק התחום מאחד את הכל.
כן, כן, בהחלט. תראה, אני כאמור כתבתי על תיקוני זוהר, שם אני יכול להגיד לך, יש 70 כתבי יד של החיבור הזה, ששרדו, חלקם מאוד קצרים, חלקם ארוכים, כמעט באורך ספר מלא. אף אחד מהם לא דומה לאחרים, ואף אחד מהם לא דומה בנוסח שלו לנוסח הדפוס.
ואז בעצם שמלומדים, או שהיום לומדים את הזוהר, בעצם לומדים מן הסתם מהדפוס, לא?
כן. יש אנשים שמתלוננים על זה מאוד, ואני מבין אפילו את התלונה, אבל כן, בפועל עובדים, לא רק שעובדים עם הדפוס, עובדים עם מהדורה יחסית מאוחרת של הדפוס, של ראובן מרגליות, שיצא במוסד הרב קוק בשנות ה-70. זו בעצם נחשבת המהדורה הסטנדרטית, ובהחלט יש בעיות איתה. מצד שני, לעשות מהדורה ביקורתית של הזוהר, זה פרויקט שכנראה 100 שנה לא יספיקו לו. זאת אומרת, שוב, אני אזכיר את רונית מרוז, שעשתה מהדורה ביקורתית של פרשה אחת בזוהר, ויצאה ספר של קרוב ל-1,000 עמודים.
וואו, כן, זה אומר שבעצם יש
המון
גרסאות, מאות
גרסאות,
גרסאות.
בדיוק, המון גרסאות, המון נוסחים, המון דברים שצריך להתעכב עליהם, של למה הדברים האלה שונים אחד מהשני. כן, זה פרויקט מטורף לעשות מהדורה ביקורתית של הזמן.
כן, אולי זה רמז לכך שחקר המיסטיקה היהודית זה הענף הכי גדול במדעי היהדות, שהוא הענף הכי גדול במדעי הרוח בארץ, לא?
אני לא בטוח, אני לא מספיק יודע את הנתונים כדי לומר, אני חושב שכל תחום חושב שהאחרים יותר גדולים ויש להם יותר תקציבים וכן הלאה, אבל אין ספק שיש הרבה מחקר קבלה והרבה עניין בקבלה, ואולי נדבר קצת על למה זה.
כן, אז אם נחזור שנייה לזוהר, אתה אומר משהו נורא מעניין, הם בדרך כלל החבר'ה האלה, קודם כל זה חבורה, יש שם את רשב"י, רבי שמעון בר יוחאי, שהוא תנא מהמאה השני, זאת אומרת, הוא, מהמאה השנייה, הוא אחד מחכמי התלמוד בעצם.
כן, מהמשנה,
הדור
אפילו
של,
לפני התלמוד, כן.
כן, של המשנה, הדור של רבי עקיבא, לא?
כן, הוא תלמיד של רבי עקיבא.
הוא תלמיד של רבי עקיבא, והוא מסתובב עם החבורה בגליל, אנחנו עכשיו אנחנו מדברים על הזוהר, וזה כאילו מי שמכיר את התלמוד והמשנה, זה נשמע כאילו קצת משונה, כי במשנה ובתלמוד הם כמעט כל היום בבית המדרש או בבית הכנסת, רבים אחד עם השני, ופה הם כל היום בדרכים, ואתה אומר פוגשים את הזקן ה... קצת מוזר הזה, פוגשים את הצעיר החצוף הזה, למה הם כל היום בדרכים?
קודם כל לגבי, הזכרת קודם פסאודו-אפיגרפיה, שזה תופעה נפוצה, זה נכון, אבל החבר'ה האלה הולכים עם זה הרבה יותר רחוק. זאת אומרת, הם לא מספיק, הרבה פעמים פסאודו-אפיגרפיה יהיה להגיד, את הספר, באמת, הספר הזה נכתב על ידי רבי שמעון בר יוחאי, אבל לא, הם כותבים בארמית, שזה ברור לא שפה מדוברת אסלאם. קל מאוד כשאתה קורא את הזוהר, לראות שהאנשים האלה לא חיו בתקופת התלמוד ובתקופה שארמית הייתה שפה שגורה אצל אנשים. הארמית מאוד סינתטית. הם באמת מספרים כל מיני עלילות, והם מנסים ממש to situate themselves, למקם את עצמם בארץ ישראל של המאה השנייה, שמבחינתם אפשר לומר שהיא סוג של ארץ צפיות, כי זו ארץ שבה יש נבואה, וזו ארץ שבה יש ניסים, וכשהם יושבים בספרד במאה ה-13 ומדמיינים את ארץ ישראל, זה לא בהכרח ארץ ישראל כמו שאנחנו מדמיינים אותה. לדוגמה, סיפור שאני מאוד מחבב, של חבור, באמת שניים מהחבורה של רשב"י שמטיילים להם ברחבי הגליל, ופתאום מגיעים להרי ערארת. מה שאם אתה, הרי ערארת בטורקיה, לא בדיוק מרחק שאפשר לטעות עם החמור שלך ולהגיע, אבל מבחינתם כל האזור הזה מחובר, זאת אומרת, אין להם תפיסה יותר מדי ברורה של איפה גיאוגרפית דברים נמצאים. לגבי הנדודים ששאלת, אז אני אגיד, קודם כל, ברור שיש סיפורים בתלמוד שבהם אנשים נודדים. זה הולך בדרך מפה לשם ופוגש מישהו, זה כן קורה במשנה, אבל זה קורה הרבה יותר באמת בזוהר. חלק מזה זה פשוט, זה עניין שקשור בתפיסה התיאולוגית שלהם, נקרא לזה, התפיסה המיסטית. בגדול הקבלה מדברת בין היתר על פנים שונים ופרצופים שונים של האלוהות, מה שנקרא הספירות, זאת אומרת יש איזה שהם 10 ממדים וכוחות שונים בתוך האלוהות, שיש ביניהם מערכת מורכבת של דינמיקות ויחסים, והמדרגה האלוהית הקרובה ביותר לעולם שלנו, הם קוראים לה ספירת מלכות או השכינה, שהיא בעצם היבט נקבי של האלוהות, שצריכה להיות מזווגת עם האלוהות הזכרית, ומה שקורה הוא שלפי התפיסה הזוהרית, השכינה הזאת, המלכות, ההיבט הזה של האלוהות, כמו עם ישראל, גם הוא נמצא בגלות. והוא נמצא עכשיו בגלות, בסבל, באומללות, והנדודים הם דרך להזדהות עם הגלות הזאת. זאת אומרת, כמו שהאלוהות לא נמצאת עכשיו בבית של קבע, כי אנחנו אחרי החורבן, ואנחנו בעולם שבו האלוהות גלתה ממקומה, ומשהו נעקר בתוך המערכת האלוהית של הספירות, אז גם אנחנו לא יכולים להימצא במקום קבוע ויציב. אנחנו נודדים בדרכים, אנחנו הולכים ממקום למקום, ותוך כדי שאנחנו הולכים, גם הדרשה שלנו היא דרשה שזזה ומשתנה כל הזמן. זאת אומרת, הם לא מנסים, וזה אלמנט נורא מעניין לגבי הדרשות הזוהריות, הזוהר הוא ספר מאוד ארוך, אתה כמעט לא תמצא מקום שהם דורשים אותו פסוק באותה צורה פעמיים. זאת אומרת, כי כל דרשה היא ייחודית, ובאיזשהו מובן היא הדרשה שמתאימה, דרשה נודדת. זאת אומרת, היא בעצמה הרעיונות באיזשהו מובן נודדים ומשתנים ומתחלפים תוך כדי הנדדה הזאת של הדמויות ושל הגיבורים.
ויש גם משהו בעובדה שחטיבות שונות כתבו ככל הנראה אנשים שונים, שבאמת גם מאפשר את ה... זאת אומרת, זה לא רק שאדם אחד צריך
בהחלט.
להאמין בכמה דברים, הוא יכול...
נכון, בהחלט. בהחלט. אני אגיד כן עוד דבר אחד על היציאה לטבע, ברור לגמרי שהכותבים של הזוהר גם מתבוננים בטבע. זאת אומרת, ממש בהקדמת הזוהר יש משל מאוד מאוד יפה על שושנה, שיש לה כך וכך עלי כותרת וכך וכך עלים זה, וברור לך שהבן אדם שכותב את זה באמת יסתכל בשושנה, ובאמת בדק כמה עלים יש, ועשה את המדרש שלו בהתאם לזה. זאת אומרת, זה אנשים שמסתכלים בטבע, יש הרבה סיפורים בזוהר שמדברים על אנשים ששומעים את השירה והתפילה של העצים ושל החיות. זאת אומרת, יש איזו תפיסה שכל העולם הוא באיזשהו אופן שיקוף של האלוהות, ודרך צפייה בעולם ויציאה אל העולם אתה יכול לגלות את האלוהות בצורה שלא יכולת בלהישאר בבית המדרש.
כן, ואני חושב שזה זרק הרבה מאיתנו לשירת הסבים של רבי נחמן,
בהחלט.
וכמה שהוא כמובן מושפע מהזוהר והקבלה. אז כשאני הצעתי שנעסוק במשהו בזוהר, באיזה חטיבה, אתה מיד הצעת את אידרא רבה, ואני מצטט אותך, מדובר בפנטזיה אפית יהודית.
כן, כן.
מסקרן מאוד, אז תכניס אותנו למה קורה באידרא רבה, כי אתה אומר, יש כל כך הרבה חטיבות, כל כך הרבה סיפורים.
אידרא רבה היא, אם מתרגמים את זה לעברית, זה פשוט הכינוס הגדול, ובעצם כדי לדבר על האידרא רבה צריך עוד שנייה לדבר על הסיפור המסגרת של הזוהר, שהוא לא לכל החטיבות של הזוהר, אבל הוא בהחלט סיפור מסגרת שאפשר לכלול בו הרבה ממה שקורה בספר הזוהר. יש את רבי שמעון בר יוחאי, שהוא דמות שמשתנה לאורך הספר, זאת אומרת, יש מקומות שבהם הוא עדיין לא מנהיג של החבורה, והחבורה מונהגת על ידי החותן שלו, רבי פנחס בן יאיר, ובשלב מסוים הוא נכנס למערה, כמו בסיפור התלמודי, זאת אומרת, הוא יושב במערה במשך 7 או 14 שנה, ולומד תורה מפי אליהו הנביא, ויש אותו, את הבן שלו, רבי אלעזר, והחבורה של תלמידים וחכמים אחרים שמתכנסת סביבם, והם בעצם, יש להם איזושהי שליחות, יש להם שליחות שהיא, אפשר לומר שליחות משיחית, אפשר לומר שליחות פרשנית, שני הדברים מאוד מאוד קשורים אחד בשני, הם צריכים להפיץ את סודות התורה ולגלות לאנשים את הסודות לגבי האלוהות, ובעצם, סודות שהגילוי שלהם בעצם מועיל גם לאל עצמו, ועוזר למאבק מול כוחות הרע, שהם גם אלמנט משמעותי בזוהר, שקיימים בעולם, פועלים, קשורים כמובן בגלות, וכן הלאה. האידרא רבה הוא בעצם אחד השיאים הדרמטיים של הסיפור הזה, שבו מתכנסים 10 החברים האלה, ורואים בעצם את הפרצופים האלוהיים. הם רואים לנגד עיניהם מה שאומרים שמשה לא עשה בהר סיני, זאת אומרת, לראות את פני האל. הם רואים את האלוהות בתור 2 פרצופים, פרצוף שהם קוראים לו עתיק קדישה אריך אנפין, דמות של פנים זקנים ומלאי חסד וטוב, ומה שהם קוראים זעיר אנפין, שהוא פנים של כעס, של מלחמה, של דין, והם בעצם צריכים דרך דרשות על התורה לתקן את הפרצופים האלוהיים האלה. זאת אומרת, הדרשות שלהם והדברים שהם עושים שם בעדרה, בעצם יוצרות איזשהו תיקון לא של העולם הזה, אלא מה של האלוהות עצמה. ואז העדרה היא ברובה באמת סדרה של הדרשות שהם נושאים, אבל גם יש לה אלמנט מאוד דרמטי של כל המעמד הזה. ואני באמת אקריא איזושהי, את פתיחת העדרה, כדי להמחיש את הדרמה שבה אנחנו נמצאים כאן. אני אקריא את זה קודם בארמית, ואז בתרגום לעברית מתוך משנת הזוהר של ישעיהו תשבי ופישל לחובר, כי זה לא בהכרח תרגום המדויק ביותר, אבל זה בהחלט תרגום הספרותי והדרמטי ביותר שאני מכיר למעמד המאוד דרמטי הזה. אז כך זה בארמית, כי הארמית של הזוהר היא גם דבר שמעניין לשמוע ויש לו את הממדים שלו. תניה, אמר רבי שמעון לחבריה, עד אימתי נהיטיב בקיימה דחד סמך, כתיב עת לעשות לאדוני יפרו תורתך. יומין זעירין ומרי דחוב הדחיק, קרוז הקרי בכל יומה, ומחצתי חקלה זעירין אינון, ואינו בשולי קרמה, לא אשגחן ולא ידעין לאן אתר אזלין כמדי יאות. התכנסו חבריה לבי עדרה, מלובשין שריין, סעיפי ורומחי בידיכון, הסדר זו בתיקונכון, בעיתה, בחוכמתה, בסופלטנו, בדעתה, בחייזו, בידין, ברגלין. המליחו עליכון למען דברשותי חיי ומותה, למגזר מילין דקשות, מילין דקדישי, עליונין, צייטי להו, וחדן למשמע להו ולמנדה להו. יטיב רבי שמעון, ובכה, אמר, ואי איגלינה, ואי אילו גלינה. עכשיו בעברית, שנוי, אמר רבי שמעון לחברים, עד מתי נשב בעמוד בעל עדן אחד? כתוב, עת לעשות לאדוני יפרו תורתך. הימים מעטים, ובעל החוב דוחק, קרוז קורה בכל יום, וקוצרי השדה מעטים הם, והם בשולי הכרם, אינם משגיחים ואינם יודעים כיאות לאיזה מקום הם הולכים. רק להסביר את הסיטואציה על מה לזה לא מדבר פה, עד מתי נשב בעמוד בעל עדן אחד, לא לגמרי ברור עד הסוף למה הכוונה, אבל יש איזשהו פגם בעובדה שבין אם זה פגם בחבורה שרק רבי שמעון בר יוחאי מוביל אותם, שכולם נשענים עליו, ובין אם זה פגם באלוהות ש... אין בה זיווג ויש בה רק יסוד אחד שמושל. עת לעשות לאדוני יפרו תורתך, זה ביטוי שמשמש הרבה פעמים במסורת היהודית כהצדקה לאיזושהי יוזמה רדיקלית. זאת אומרת, מצב של חייבים לעשות למען האלוהים, אפילו במחיר הפרת התורה. ותכף נראה איזה הפרה הם עושים פה. הימים מעטים, בעל החוב דוחק, קרוז קורה בכל יום, זאת אומרת, יש פה איזשהו מצב חירום. קוצרי השדה זה ביטוי שמתייחס כנראה לבני החבורה, לבעלי הסוד. קוצרי השדה הם מעטים והם בשולי הכרם, רק בשוליים הם לא משגיחים ואינם יודעים את ה... יש סודות שעדיין לא גלויים להם. התכנסו חברים לבית העדרה, לבושי שריונות, חרבות ורומחים בידיכם. שים לב, דיברתי על אפיות פנטסטית, האנשים האלה הולכים עכשיו להציל את העולם, והם לובשים שריונות, יש להם חרבות ורמחים, בפועל מה שיש להם זה המילים שלהם. אבל מבחינת מה שקורה פה, זה מתואר ככלי מלחמה. הם יוצאים למאבק למען האלוהות ונגד כוחות הרע. הזדרזו בהכנותיכם, בעצה, בחוכמה, בתבונה, בדעת, במאה, בכוח הידיים והרגליים, המליכו עליכם את המלך שברשותו חיים ומוות. לחתוך דברי אמת, דברים שקדושי מעלה מקשיבים להם, ושמחים לשמוע ולדעת אותם. ואז ישב רבי שמעון ובכה ואמר, אוי אם אגלה, אוי אם לא אגלה. החברים שהיו שם שתקו. זאת אומרת, רבי שמעון בר יוחאי עומד לגלות פה סודות כל כך עמוקים, שהוא באיזשהו משבר, כי הוא אומר, אסור לי בשום אופן לגלות את הדברים האלה, מצד שני אני חייב. זאת אומרת, אוי לי אם אני לא אגלה, אוי לי אם אני כן אגלה, כי יש פה איזשהו מצב חירום שמחייב את הגילוי, את הממש להביט בפני האל, שזה אחד הדברים הטבויים הגדולים אפשר לומר של המסורת היהודית, אבל חייבים לעשות את הדבר הזה כי יש איזשהו משבר גדול שקורה בעולם. ואז הם מתכנסים כולם, עושים את ה... הם קודם יושבים במעגל, מחזיקים כל אחד בידי חברו, זאת אומרת יש פה ממש טקס כזה שמכין אותם לקראת הכניסה. הם שומעים מקהילה של מלאכים מדברת ומצטרפת אליהם. רבי שמעון מסביר להם, כן, המלאכים באו להקשיב לנו ולשמוע את הדברים שאנחנו נאמר כאן בעדרה הזאת. ואז הם בעצם הולכים לפי הסדר כל העשרה, אחד אחד נושאים את הדרשות שלהם ועוזרים לתיקון קודם דווקא הפרצוף העליון של האלוהות ואז הפרצוף הנמוך יותר. הם כנראה, הם מצליחים במה שהם עושים, זאת אומרת הם באמת מצליחים להגן על העולם. מצד שני, שלושה מהם לא יוצאים, מבית ההדרה. זאת אומרת, שלושה מהם מתים כתוצאה מהחוויה וממה שהם עוברים שם בתוך, בתוך הכינוס הזה, ואם תקרא לזה מוות אקסטטי, זאת אומרת, הם חוו משהו כל כך אינטנסיבי שהם פשוט מתו תוך כדי החוויה. כלומר, הם משלמים מחיר מאוד גדול, גם יש שם קטע בסוף שרבי שמעון בר יוחאי אומר, האם זה שהם מתו אומר שחתן, שעשינו את הדבר הלא נכון, והוא שוב נורא נורא בחרדה סביב האפשרות הזאת, ואז הוא שומע כל שמי מי שאומר לא, המוות שלהם היה ראוי, הם היו סוג של, אם תרצה, הקורבן או אשריהם שהם מתו כך תוך כדי גילוי הסודות, והם מריחים ריחות טובים שעולים מהעולם, וכך יודעים שהם הצליחו להמתיק את הדינים ולתקן את העולם. זה בעצם המסגרת של ההידרה, זאת אומרת, מההתחלה המאוד דרמטית הזאת, עד הסוף המאוד דרמטי, עם המוות תוך כדי המעשה, כשבדרך רוב הוא באמת דרשות על פסוקים שנועדו לתקן את האלוהות ואת פניה.
אתה יודע, זה, אם אתה לא מכיר את הקבלה, זה נראה מצד אחד קרוב, מצד שני נורא נורא זר, כי אתה דיברת בסוף על המתים, אז האנשים ששיחקו עם הסודות ומתו, זה זורק אותנו לארבעה שנכנסו לפרדס, אחד מת, אחד השתגע, אחד כפר, ונהיה הגיבור של הרומן שלך.
כן.
וגם, אבל קודם כל הם הולכים לראות את הפנים של אלוהים,
כן.
שזה הרמב״ם לא יאהב לשמוע את זה.
לא,
לא. לא. הוא בעצם כל הגישה שלו זה שאלוהים אין בו שום דבר אנושי, אנחנו לא יכולים לדבר עליו ולא יכולים כלום, הקבלה להפך, נותנת לו פנים, זקן, וצריך לתקן
כן.
לו את הזקן ואת הפנים ואת ה... שגם הם לא בדיוק מתחילים את זה. אבל אני רוצה לשאול, אנחנו, זה נראה כמעט כפירה, למה האל צריך אותנו? אנחנו רגילים לחשוב בדיוק ההפך, לא? אנחנו צריכים אותו.
זה אולי התפיסה הכי רדיקלית, הייתי אומר, של הקבלה בכלל, ושל הזוהר בפרט. הרעיון, אני מאוד מפשט פה, כי זה גם נושא שהוא מאוד מאוד מורכב וממושך, אבל כשהמקובלים מדברים על אדם הראשון, ועל החטא שהאדם הראשון עשה בגן העדן, האדם הראשון הם לוקחים כפשוטו, או אפילו מעצימים את התפיסה שאומרת שהאדם הוא בצלם אלוהים. זאת אומרת, מה שקורה לאדם בגן העדן משפיע וקורה גם לאלוהות. זאת אומרת, ברגע שאדם הראשון חטא בחטא עץ הדעת, לא רק האדם נפגע מזה, גם האלוהות נפגע מזה. זאת אומרת, יש פה תפיסה שמאוד מושרשת לאורך הקבלה, שאומרת שמה שאדם עושה, המצוות שהוא מקיים, החטאים שהוא חוטא, משפיעים באופן ישיר על האלוהות. הם מתארים את האלוהות במקומות מסוימים גם כגוף. זאת אומרת, כמו שלאדם יש ידיים ורגליים וראש ואפילו איברי מין, כך גם לאלוהות יש את כל הדברים האלה. ומערכת הספירות שהזכרתי קודם של עשר הספירות, יש שמתארים אותה גם כגוף אנושי, כששלוש הספירות העליונות הן הראש, ואז יש ספירת תפארת שהיא הגוף, היא פלג הגוף העליון, ספירות חסד וגבורה הן הידיים, ספירות נצח והוד הן הרגליים, וספירת יסוד, הספירה התשיעית, היא איבר המין האלוהי. ולפי זה, כל פעולה שאדם מבצע בעזרת הידיים שלו, בעזרת הרגליים שלו, בעזרת עברי המין שלו, בכל דבר כזה, הוא משפיע באופן ישיר על הספירות האלוהיות. זה דבר אחד. דבר שני, יש גם תפיסה מאוד מושרשת בקבלה, שלפיה התורה היא חלק מהאלוהות. זאת אומרת, כשאלוהים מסר לנו את התורה, הוא במידה מסוימת מסר לנו את עצמו, או חלק מתוכו. ואז, קודם כל, כשאדם חוטא, האל נפגע. זה ברור מעצם הקשר הזה שהאדם הוא בצלם האלוהים, אבל גם כשהתורה נפגעת, האל נפגע. זאת אומרת, וכשהתורה לא מובנת נכון, האל נפגע והעולם נפגע כתוצאה מזה. ואז מה שהם עושים בהדרה בעצם, זה אקט פרשני, אקט של לפרש נכון, לגלות את סודות הנכונים שנמצאים בתורה, ודרך זה הם גואלים את האלוהות בעצם, שהאלוהות נפגעה, האלוהות נמצאת באיזשהו מצב משברי, בגלל הבנה לא נכונה של התורה.
ואם אנחנו חושבים באמת דרך הפריזמה הזאת של הפנטזיה, זאת אומרת סיפור פנטזיה, אז הרומן המודרני, אני עכשיו אולי עושה משהו שהוא כפירה גדולה, אבל נראה לי שמעניין לחשוב על זה ככה. כאילו הרומן המודרני, המטרה שלו היא לספר לך סיפור טוב, בוא נגיד. בעוד שאני חושב שכאילו בזוהר מספרים לך סיפורים כדי להציג לך את הרעיונות, או את התפיסות, איך
כן.
שלא נתורות, איך שלא נקרא לזה, וגם זה, זה, זה נוגע ככה מאוד ישיר לגיבור, רשבי,
כן.
שאתה אומר שהוא לא תמיד הגיבור, אבל נגיד ברוב הזוהר,
כן.
ברוב הזוהר הוא הגיבור, יש לו כוחות על, הוא
בהחלט,
באמת יכול
בהחלט.
לעשות, הוא יכול לנוע בין מימדי מציאות, יכול להרוג אנשים במילה, לשרוף אותו, יש לו כוחות על,
לגמרי.
אבל זה לא כל כך העיקר, זה אולי כאילו, הייתי אומר, הדובדבן על הקצפת, העיקר הוא לפרש פסוקים, ואתה אומר ככה להבריא את האלוהות מהמצב שלה.
אני חושב שמבחינת, יש פה שתי רמות שבהן אפשר לדבר על הסיפור, והחשיבות של הסיפור בתוך הזוהר. אחת, אני חושב שכמו של הדרשות יש כוח, גם לסיפור עצמו יש כוח. זאת אומרת, גם לסיפור על רשב"י, וניסיון להזדהות עם רשב"י, יש את העוצמה שלו מבחינתם לא פחות מלדרשות, ואני חושב שיש הזדהות מאוד עמוקה ואינטימית אפילו עם הדמויות הזוהריות. זאת אומרת, עד לרמה שיש שטוענים לצורך העניין שהדמויות השונות בחבורה גם מייצגות קולות של חכמים ורבנים שונים במאה ה-13 שכותבים את הזוהר. זאת אומרת, יש פה רמה מאוד עמוקה של הזדהות בין המחברים לבין החיבור שלהם, לבין, נקרא לזה, רוחו של רשב"י, מבחינתם באיזשהו מובן נמצאת איתם ושורה עליהם. ויש פה עניין נורא מעניין שנגיד יהודה ליבס טוען שבמשך הרבה מאוד שנים המשיכו להיות חבורות זוהריות שלמנהיג שלהם קראו רבי שמעון. הדבר השני הוא, ושוב אני חוזר לטענה של ליבס, זה שהזוהר נועד להיות רנסנס. זאת אומרת, כמו שברנסנס אומרים, אנחנו מוותרים על מה שהיה בימי הביניים וחוזרים אחורה לעת העתיקה, לתקופה הקלאסית, ששם היו ההישגים הגדולים, במידה מסוימת הזוהר מנסה לעשות אותו דבר. הוא מנסה לקפוץ מעל ימי הביניים היהודיים, וספציפית הייתי אומר מעל הסחלטנות, מנוסח מהגאונים ועד רמב״ם, ולחזור למשנה ולתלמוד, ולעוצמה היצירתית של המשנה והתלמוד, שהם הרבה פחות מחויבים לרעיונות ולדוקטרינות ולתיאולוגיות, והרבה יותר מסוגלים לחוות בצורה בלתי אמצעית את להשתעשע בתורה, להשתעשע בפסוקים, ובאיזשהו מובן אני חושב שהסיפור של רשב"י נועד לעשות את זה, הוא נועד לשמש את הגשר הזה, שמאפשר להם לקפוץ חזרה לתקופה של המשנה, ובאיזשהו מובן לחיות בתוכה ולחיות לכתוב וליצור כחלק ממנה.
כן, אז למה רשב"י, אתה יודע, כי מה, כי רבי עקיבא היה תפוס בספרות החלות ומרכבה, או... כי יש עוד.
אז בועז הוס באמת עסק בזה לא מעט, וקודם כל רשב"י של התלמודי הוא דמות שמאוד מאוד, הוא גם דמות של בעל נס, שזה ודאי עוזר ומועיל, זאת אומרת יש לו, גם בתלמוד יש לו כל מיני סיפורים עם שדים, עם כשפים וכן הלאה, אבל הוא גם דמות שמאוד מאוד מודעת לערך של עצמה, וזה אולי בניגוד לרבי עקיבא ובניגוד למשה.
לא מצמניה.
כן, ממש לא. יש מקום שהוא אומר, ראיתי בני עלייה והם מעטים, אם המאה הם, אני ובני ביניהם, אם עשרה הם, אני ובני ביניהם, אם שניים הם, אני ובני הם. זאת אומרת, אנחנו אלה שזה. במקום אחר הוא אומר, אם אני ובני ועוד איזה רב אחר, אני לא יכול כרגע את שמו, יכולים לפתור את העולם מהדין מפה ועד ימות המשיח. זאת אומרת, יש לו באמת תפיסה מאוד מאוד חזקה של ערך עצמי, במובן הזה, הוא מהווה איזושהי דמות שמאוד מתאימה לתודעה שמנסה לטבוע לעצמה מעמד בעולם. זאת אומרת, כשדמות שיש לה, כן, שיודעת לעמוד על מקומה ולעמוד על כבודה, ולעמוד על זה שהתורה שהיא מוסרת היא התורה הנכונה והיא הדבר הראוי.
אני חושב על, גם על, אתה יודע, רבי משה דה ליאון, שנגיד שהוא חיבר את זה, נקבל את הדעה של גרשם שולם ואת הדעה של אשתו קודם כל.
כן.
זה נראה לי שכאילו, אתה יודע, זה באיזשהו מקום, הוא בחר את הדמות שתצדיק את התרמית שלו במרכאות, כי יש לי פה מישהו שאומר התורות, כמו שאתה אומר, התורות שלי נכונות, נקודה. זה לא באמת משנה אם קיבלתי את הספר הזה פעם, או שעכשיו אני כותב אותו דרך, גם דרך שם הכותב, זה איזה מין איזה שיטה מיסטית כזאת, שאנחנו משביעים איזה שם, וכותבים, אז יכול להיות שזה בעצם התגלות, וזה לא בדיוק כתיבה של עצמו, וגם אני חושב על רבי נחמן, שכאילו איך הוא, אתה יודע, אתה שמת במרכז של הרומן שלך את אלישע בן אבויה, אני שמתי את רבי נחמן,
כן.
אז איך שהוא אומר, מה שהמשיח יגיד אני כבר אומר, והעת שלי תוקד עד שהמשיח יגיע, זאת אומרת, זה גם איזה אימוץ של, אני לא זוכר אותו ממש מדבר על רשבי, אבל יש לו מודלים אחרים, אבל גם הפלר הזה הייתי אומר.
קשה מאוד לחדש בצורה כל כך רדיקלית, בלי איזשהו שמץ של גאווה מאוד גדולה שמתלווה לזה. ואגב, בתוך האידרה, זה מה שרציתי לומר קודם ושכחתי אותו, בתוך האידרה יש לפחות שני מקומות שבהם רשבי משווה את עצמו למשה לטובת רשבי. זאת אומרת, ויוצא שרשבי גדול יותר ממשה. מקום אחד הוא אומר, ממש בתחילת האידרה, לא אומר לארץ האזיני ולא לשמיים, לא אומר לשמיים והארץ האזינו, כי אנחנו קיום העולם, או אנחנו העמודים שעליהם העולם עומד, ובמקום אחר הוא אומר, וזה כמובן התייחסות למשה בפרשת האזינו, האזינו השמיים והדבר, ותשמע הארץ עם רי פי, במקום אחר הוא אומר, תוך כדי המעמד של האידרה, עכשיו קורן אור פניי, כמו שקרן אור פניו של משה, אבל אני יודע שפניי קורנים, ומשה לא ידע. וזאת אומרת, יש פה ממש את המעמד הזה של משה חדש, ובאיזשהו מובן מעמד הר סיני חדש, שהאידרה מנסה ליצור.
כן, שהוא גדול יותר ממעמד הר סיני המקורי, באיזשהו מובן, כי עכשיו מפרשים לנו את מה שקיבלנו אז, ואולי לא ידענו בדיוק, או כמו שאתה אומר, אולי פירשנו את זה לא נכון, ואז החבנו לאלוהות, אולי עשינו משהו לא טוב. לפני שקצת נצלול יותר לתוך הפנטזיה היהודית, התשוקה, יש בזוהר, אתה יודע, אתה אומר, יש, קודם כל הם אומרים שיש לאל איבר מין, הוא מתייחד עם השכינה שהיא היסוד הנקבי באלוהות, זה גם חידוש עצום שפתאום פתאום אלוהים הוא גם אישה או אחד מהחלקים שלו, ויש פה איזה משחק, הייתי אומר, מגדרי, ככה מעניין, המקובל מתאחד עם התורה, הגבר עם האישה, אלוהים הזכר מתאחד עם כנסת ישראל, שהיא הנקבה, זאת אומרת, כשאנחנו כעם, אנחנו נקבי, כיחיד אנחנו זכרי, יש פה איזה חלוקה מינית מגדרית מאוד מרתקת, וגם עיסוק במיניות ובייחוד, ואתה יודע, יש שם איזה קטעים שהתלמידים של רשבי אומרים, התנשקנו עם פי השכינה, התנשקתי עם רשבי, אז נשקתי את אלוהים, ויש אפילו תיאור שאני חושב שאני קראתי את זה איפשהו, שמשה ואלוהים באחד מהאלומות העליונים כל הזמן מתנשקים, ו...
כן, יש...
מה הולך שם?
אז כן, ללא ספק הזוהר מקדיש הרבה מקום למיניות ולתשוקה מינית ובאמת לסוגיות מגדריות נקרא לזה או מיניות. קודם כל צריך להגיד זה לא לגמרי חידוש של הזוהר. זאת אומרת גם בתלמוד יש בהחלט בניגוד לניח לנטיות בנצרות של נזירות ושל דחיית הגוף, יש בהחלט הערכה מאוד חיובית לפעמים לגוף האנושי. יש את הלל הזקן שמדבר על כך שהאדם שמתרחץ עושה את זה כי הגוף שלו הוא צלם אלוהים, ולכן צריך לדאוג לניקיון של הצלם הזה וליופי שלו. וכמובן, זכות במצפור ובור כמצווה הראשונה ומצווה נורא משמעותית, אבל אין ספק שגם את זה הזוהר לוקח עוד כמה רמות הלאה. וחלק מזה הוא באמת התפיסה שלפיה האלוהות, המצב האידיאלי של האלוהות עליי הוא מצב אנדרוגיני. זאת אומרת, הוא מצב של גם זכרי וגם נקבי שמאוחדים יחד. גם בזה ההידרה עוסקת לא מעט. ההידרה מדברת על מלכי אדום. הסיפור מבראשית על המלכים שמלכו באדום לפני היות מלך לבני ישראל, שהוא בגדול רשימת מקולת, כאילו של המלך הזה מלך כך וכך ואז מת, ואז המלך זה וזה ואז מת. ואז יש מלך אחד בסוף שלא אומרים עליו שהוא מת, והוא היחיד שמזכירים את שם אשתו. והזוהר אומר... כל המלכים האלה זה עולמות שהאל ניסה ליצור לפני העולם שלנו, והם לא היו בזיווג. זאת אומרת, לא, זה היה רק יסוד של זכר, שבמקרה הזה ספציפית הם מדברים עליו כיסוד של דין, ולא היה משהו שיאזן אותו, ואז העולמות האלה פשוט לא יכלו להתקיים. והעולם שלנו מתקיים אך ורק בזכות הזיווג. זיווג של יסודות נפרדים אחד מהשני, יסוד זכרי ונקבי, שהם מצד אחד נפרדים, אבל מצד שני מתחברים יחד. כלומר, אומרים שכשאדם נברא, אז היו בו כבר זכר ונקבה, אבל הם היו מחוברים אחור באחור. זאת אומרת, הם היו מחוברים מהגב, ולכן לא יכלו להתאחד. ולכן היו צריכים, האלה צריך להפריד ביניהם, כדי שהם יוכלו להתחבר מחדש בחיבור המיני. אז כן, גם באלוהות יש זכרי ונקבי, גם בעולם יש כוחות זכריים וכוחות נקביים שצריכים להתחבר יחד, צריכים להגיע לאיזושהי השלמה ביחד, להיכלל זה בזה. וכן, יש לך עיסוק, אצל חלק מהמקובלים, עיסוק מאוד מפורט במיניות של האלוהות. מצד שני, הזכרת לגבי שישראל יכולים להיות גם זכריים וגם נקביים, והתורה יכולה להיות גם זכרית וגם נקבית. אני חושב שזה אלמנט מאוד מרכזי ומורכב לגבי הזוהר והקבלה בכלל. זכריות ונקביות זה יותר פונקציות מאשר דברים אינטרנזיים. זאת אומרת, משהו בגדול, זכריות היא הכוח המעניק מבחינת הזוהר, ונקביות היא הכוח המקבל. כך ש... כל ספירה, לצורך העניין, כשהשפע עובר בין הספירות, אז כל ספירה היא זכרית כשהיא מעניקה את השפע שלה ומעבירה אותו הלאה, ונקבית כשהיא מקבלת שפע מספירה גבוהה יותר. באותו אופן, עם ישראל יכול להיות, הוא נקבי ביחס לאל שהוא מעליו ומעביר לו את מעביר לו את השפע, מעביר לו את הברכה, הוא גם נקבי ביחס, לפעמים ביחס לשכינה, שהיא ספירה נקבית במובהק, אבל לפעמים הוא זכרי כשהוא פועל ומשפיע, זאת אומרת, מעביר שפע ליסודות אחרים בעולם.
וואו, אז כן, זה כאילו, אתה יודע, חשבו שהפיזיקה המודרנית המציאה את היקומים המקבילים, אבל נראה לי ש... לא בטוח שהקבלה המציאה, אבל בהחלט יש שם המון נביאות ומנאציות וכל
כן,
מיני
כן.
דברים.
והמון עולמות, המון התעסקות. נגיד בהדרה רבה יש התעסקות הרי בפנים האלוהיים וכן הלאה. אז כשמתארים נגיד את האף של האל, אז אומרים שהוא עובר בכך וכך עולמות, וב-750 אלף עולמות. זאת אומרת, יש בהחלט התעסקות וניסיון להאדיר דרך התיאור הזה של המון המון עולמות ובממדים וכן הלאה. כן.
בהקשר הזה, כאילו, אני רוצה לשאול, האם הזוהר, אוקיי, הוא כתוב בארמית, שמספרים לי שזה לא שפה מאוד קשה לקלוט אם אתה דובר עברית, אני,
כן.
אתה מסכים לזה?
כן,
אבל...
גם שלזוהר יש אוצר מילים די קטן. זאת אומרת,
כן.
אני חושב שכל המילים בזוהר הן באזור 5,000, או משהו בסדר הגודל הזה של מילים. זאת אומרת, זה הרבה
כן.
פחות שיר, נגיד, מאשר הארמית של התלמוד, שכן, יותר מורכבת ללימוד.
וכמובן שיש הרבה פסוקים עבריים ועוד מילים בעברית שמסייעות.
כן.
הזוהר
גם הם גם ממציאים מילים מדי פעם.
כן.
יש כמה מילים שהן ג'יבריש מוחלט, שנשמעות כמו ארמית, ופשוט שמים אותם שם כדי להישמע מרשים. שישמעו מרשימית. כן.
במובן הזה זה באמת פנטזיה, הם הקדימו את טולקין. זה ספר קל לקריאה?
לא הייתי אומר שהוא ספר קל לקריאה. אני חושב שקודם כל, כאילו, מעבר למחסום של הארמית, הדרשות לפעמים מאוד מאוד מסובכות ולא אינטואיטיביות. אתה צריך, באיזשהו מובן אתה צריך לשבת, כשיש לך באחורי הראש את התורה, הפסוק בתורה שמתייחסים אליו, פירושים בתלמוד שכבר ניתנו לפסוק הזה, קטעים לא קשורים בתלמוד שהם בוחרים להכניס פנימה, זאת אומרת, זה אנשים שמכירים מאוד טוב את הקורפוס שאיתו הם עובדים ומשחקים איתו ומייצרים ממנו דברים חדשים. אני אגיד, יש חלקים שהם יפיפים, יש גם חלקים שהם די משעממים. זאת אומרת, יש בהחלט חלקים שהם קצת חזרתיים, שהם פשוט חלקים ארוכים של דרשות שלא לגמרי ברור לאן הן הולכות. אז לא הייתי אומר שזה הטקסט הכי נגיש בעולם. זה בהחלט טקסט שאפשר לקרוא, אבל הוא לא... ויש לו חלקים כאמור שהם עם ערך ספרותי בעיניי עצום, אבל גם ככה קריאה של הזוהר, אני לא בטוח בלי רקע מוקדם והכנה כמה אפשר להפיק מזה. אגב, יש קטע של בקהילות דתיות מסוימות מנהג של פשוט לקרוא את הזוהר בלי להבין. זאת אומרת שעצם הדקלום שלו יש לו איזשהו כוח, הוא כמו תפילה באיזשהו אופן.
מעניין, כן, זה טקסט מאגי נגיד,
זהו, בדיוק, בדיוק.
איזה לחש כזה.
הם
אתה
כמובן לא
קורא
יקראו
בו,
לזה לחש או מאגי, אבל כן.
כן. כן, זה אנחנו נגיד, זה כאילו מעביר אותי, אתה יודע, יש איזה משפט, אני לא יודע אם אתה יודע, שאני מצטט לפחות יום, פעם ביום, בורחס, ואני רוצה את ההתייחסות שלך, גם כדי להעביר אותנו לספרות יהודית פנטסטית מודרנית, וגם כדי להתייחס לזוהר עצמו. בורחס, חורחה לואיס בורחס, שאני יודע ששנינו אוהבים, הוא
כן.
אומר, יש לו איזה משפט נורא יפה שקראתי פעם באיזה רעיון, שהספרות המיסטית והדתית הן עוד ענף בספרות הפנטסטית, והענף הכי מפותח שלה.
כן.
אז אני רוצה לשאול דעתך על זה.
אני חושב שזו אמירה, כמו הרבה אמירות של בורחס, זו אמירה מאוד משעשעת שאפשר לחפור בתוכה ולמצוא בתוכה הרבה מאוד זה, אבל אני לא בטוח עד כמה הוא אפילו התכוון אליה ברצינות. זאת אומרת, זה מסוג הדברים האלה שהם עשויים להיות יותר משחקיים מבחינתו, אבל אני בהחלט חושב שבתוך ספרות דתית ובתוך ספרות מיסטית אפשר למצוא המון חומרים שאנחנו יכולים לעבוד איתם בתור מי ש... אם אנחנו רוצים להתעסק בעולמות האלה של פנטזיה. ויותר מזה, אני חושב שהיום, וזה משהו שאני אומר לגבי כתיבה של ספרות פנטסטית על מקורות יהודיים, זו אחת הדרכים עבורנו להנגיש לעצמנו את החומרים האלה ואת המקורות האלה. כי כשאני, כאמור, כשאני אומר שהזוהר הוא פנטזיה אפית, ברור שאני מתקן, אני עושה קיצורי דרך, אני לא מדבר על כל הזוהר, ואני כן אומר, יש, ואני מפשט דברים, אבל אני אומר, יש לנו פה חבורה, פנטזיית חבורה, זאת אומרת יש לנו פה חבורה במסע אפי, בראשה עומד נבחר בעל כוחות על, כמו שאמרת יפה, שנאבקים מול כוחות הרע שמאיימים על העולם, שיוצאים לשליחות שבסופה חלקם לא חוזרים ועובדים בדרך, יש להם סיוע מכל מיני גורמים שמימיים, ואז פתאום הדפוס של הסיפור נעשה הרבה יותר מוכר והרבה יותר נגיש לאנשים שאחרת לא בהכרח היו מוצאים את ידיהם ורגליהם בתוך הסיפור הזה. אז כן, אני חושב, כמו שהזוהר עצמו באיזשהו מובן עושה, זוהר הוא בהחלט משתמש בסיפורים כדרך להעביר את הרעיונות שלו, וכדרך להחזיר אותנו לתקופה, מבחינתו התקופה האפית הפנטסטית הזאת של המשנה, ולפתוח אותה מכיוונים חדשים דרך הכלי התווך הסיפורי והתווך הפנטסטי.
כן, ובאמת התיאור שלך, כמו שתיארת חבורה שיוצאת למסע נגד כוחות הרוע ויש להם עזרה, זה אפשר לשים במאחורה של שר הטבעות, כמובן.
לגמרי, לגמרי.
ועוד סיפורים אחרים. יש הגדרה, זה ראיתי במילון אוקספורד, על מה זה ז'אנר הפנטזיה, זה סיפור עם קסם הרפתקה, שמתקיים בעולם שהוא לא בדיוק העולם שלנו. אני חושב שעל כל הקריטריונים האלה הזוהר עונה, כי גם, כמו שאתה אומר, העולם הוא אפילו לא העולם שלהם, כי הם כותבים את זה נגיד בספרד, או מתחילים לכתוב את זה, על עולם קדום, וזה נורא מעניין העולם הזה, כי מצד אחד אתה אומר הם מזדהים עם הגלות, מצד שני הם יושבים בארץ ישראל, אני מדבר על רשב"י.
כן.
אז זה כפילות או שניות
למרות שצריך
מבחינה
לציין,
כזאת.
גם רשב"י פועל אחרי חורבן הבית, כך שמבחינה קונספטואלית הוא באיזושהי גלות לפחות.
כן.
הייתי אומר שאולי במאה השנייה דווקא זה פצע הרבה יותר פעור, העניין של חורבן המקדש, מאשר בתקופה של המאה ה-13. שאם היית נותן להם מקדש, הם לא יודעים בדיוק מה לעשות איתו.
כן. תן לי את יבנה וחכמיה וכולי.
כן.
שאלת ההיסטוריה האלטרנטיבית, בלי הזוהר, נגיד שאין זוהר בעולם, היהדות היא דת אחרת?
וואו, תראה, זה נורא קשה לומר, אבל אין ספק שהזוהר עזר מאוד לפופולריזציה של הקבלה, נאמר ככה. כי הייתה קבלה לפניו, והגות קבלית אנחנו מכירים מהמאה ה-12 פחות או יותר, ויש שאומרו שהיא מבוססת גם על זרמים מוקדמים יותר בהיסטוריה היהודית, במחשבה היהודית, אבל רוב הקבלה שנכתבת פרה זוהר היא קבלה מאוד אליטיסטית. אומרת, היא כזאת שנכתבת לקבוצות מאוד מאוד ממוקדות ומצומצמות של בעלי סוד, כשהרמב"ן כותב בפירוש התורה שלו חיבורים קטעים קבליים, אז הוא אומר אותם בצורה נורא 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 מקוצרת, והמשכיל יבין. זאת אומרת, מי שממילא יודע את הסודות שלי, ידע על מה אני מדבר, ומי שלא, הוא ממש אומר בהקדמה שלו, אל תנסו לסבור סברות לגבי הרמזים שאני נותן. כי אתם לא אמורים להבין אותם, ואתם תגרמו לכל מיני נזקים לעצמכם ולעולם אם תעשו את זה. והזוהר הוא כן הרבה יותר מדבר לכלל ישראל. זאת אומרת, יש לו אלמנט הרבה יותר פופולרי בתוכו, בין אם זה באמת בצורה הסיפורית שהוא כתוב בה, בין אם זה בעובדה שכלולים בו כל מיני דמויות של פשוטי עם, של החמר שנוהג אחריהם ועוזר להם עם חמורים, שפתאום מתגלה כאיזה גדול בתורה, ובין אם זה כל מיני דמויות מהסוג הזה. זאת אומרת, יש בזוהר בהחלט פנייה הרבה יותר פופולרית. מצד שני, אתה יודע, הבעיה הגדולה בהיסטוריות אלטרנטיביות זה מה היה נכתב במקום הזוהר, האם היה נכתב, כאילו קשה מאוד לומר. אני גם אגיד, הזוהר נעשה באמת מאוד פופולרי רק החל מאזור באמת המאה ה-15-16 אחרי גירוש ספרד. או ה-16 במובן הזה. סביב הדרייב שגירוש ספרד נותן גם לספקולציות משיחיות באופן כללי, וגם פשוט ההפצה של אנשים שמובילה גם להפצה של רעיונות להרבה מאוד מקומות בעולם היהודי. אז כן, אני חושב שבהחלט ההיסטוריה היהודית, דמותה של היהדות עשויה הייתה להיראות מאוד אחרת אלמלא הזוהר, גם במובן שאלמלא הזוהר קשה מאוד לדמיין את קבלת הארי, בלי קבלת הארי והזוהר קשה מאוד לדמיין את החסידות, ואז באמת אתה מקבל כבר עולם מאוד מאוד שונה. אני לא בטוח אבל איך שונה לאיזה כיוון, האם הוא היה עולם יותר רמב"מיסטי, האם הוא היה יותר עולם כמו של חסידי אשכנז, שהוא הרבה יותר לצורך העניין קרוב ליהדות הרבנית הקלאסית כאילו של חז"ל, זה כבר באמת מאוד מאוד קשה לומר.
כן, צריך, אנחנו מחכים לסופר שיכתוב לנו את זה. ולגבי פנטזיה יהודית מודרנית, אפשר לכתוב אותה בלי הקבלה? או מה, יש כאילו, יש מערכות קסם אחרות וסיפורים מיסטיים אחרים?
קודם כל התנ"ך. התנ"ך מלא במעשי ניסים, מלא במעשי קסם מסוגים שונים. אם אתה מסתכל על משה מול החרטומי מצרים, זה לגמרי קרב מכשפים מה שקורה שם. והרבה מאוד, אפילו אם אתה מסתכל על D&D וכאלה, אז יש שם קסמים שבפירוש נלקחו מהתורה. זאת אומרת, כשכהן יכול לחצות מים, ויכול זה, וכל מיני דברים שבבירור כאילו, משם זה הבסיס שלהם. ואני מכיר דוגמאות כאלה. זאת אומרת, לצורך העניין אפילו אם תיקח את הממלכה של אמיר אור, שהוא בבירור, אני לא חושב שהוא נכתב כפנטזיה יהודית, אבל הוא ספר ש... סוג של רומן היסטורי עם אלמנטים פנטסטיים שמתרחש בתקופת דוד המלך, ויש שם קסם, והוא כבר לא קשור בשום צורה למערכות קבליות. הוא קשור באמת איזה מכשפות בעלת האוב מאנדור לצורך העניין, דברים מהסוג הזה. ובמיוחד אם אתה מסתכל על זה יחד עם המדרשים שמנפחים את זה לממדים ממש אפיים כזה של כל אחד מהבנים של יעקב יש לו איזה כוח על וזה יכול להפוך לשור והוא יכול להפוך לזה, לזאב, בקיצור ללא ספק יש שם עם מה לעבוד. זה כיוון אחד, אני חושב שאפשר בהחלט לבנות מערכות מאוד קוהרנטיות מספר יצירה, מערכות קסם. מספרות ההיכלות באמת, כמו שאני יודע שהיה לך פרק עליה די לאחרונה. גם שם, ספרות ההיכלות יש בה אלמנטים מאגיים מאוד מובהקים, של מי שמגיע ולומד את כל הסודות האלה, אז הוא יכול לזהות בעלי כשפים, הוא יכול לראות את המחשבות של אנשים, ולהכיר בחוטאים, כל מיני כאלה, אז אני חושב שלא חסרות מערכות שאפשר לעבוד איתן. הכוונה אולי מפורטת יותר, כי היא קורית בתקופה שכבר יש השפעה מאוד חזקה של הפילוסופיה, של פילוסופיה יהודית, ואז הם לא יכולים להסתפק בלהגיד קוראים ניסים, הם צריכים לבנות מערכת קסם. זאת אומרת, הם ממש צריכים להגיד, זה קורה בגלל שאתה מושך כוח מהספירה הזאת והזאת, ואז אתה יכול לעשות ככה וככה.
כן, וגם כל המשחקים המשונים עם האותיות והמשפטים וזה, אתה יודע,
לגמרי.
זה ממש מתבקש לסופר שממציא עולמות במחריב עולמות ובורא אותם כמו אלוהים, כן, במדרש המפורסם. שאתה לא חוקר את הזוהר, אתה קורא בו להנאתך?
מודה שלא כל כך, זאת אומרת, קורה מדי פעם, יש קטעים מסוימים שאני מאוד אוהב לחזור אליהם, אבל לקרוא אתה יודע, כחומר קריאה מהנה, פשוט לפתוח זוהר במקום הקריא ולהתחיל לקרוא, לא, אני מודה שאני כנראה אעדיף ללכת על איזשהו רומן מודרני.
טוב, אז זה מוביל כמובן, אבל לפני השאלה על הרומן המודרני, מי שרוצה ורוצה לקרוא זוהר, אז אוקיי, באמת אתה אומר הארמית לא מאוד מסובכת, אבל עדיין אנחנו צריכים איזה, למי שאין לו את הרקע,
כן.
אנחנו צריכים את התיווך, אז
כן.
יש תרגומים טובים של הזוהר שאתה יכול להמליץ עליהם? תשבי באמת.
יש תרגומים, תשבי לא תרגם הכל, למרבה הצער, הוא תרגם תשבי במשנת הזוהר, שזה אגב ספר, כמבוא לזוהר, זה אולי עדיין הדבר המקיף ביותר שנכתב, ספר של איזה שני כרכים עצומים בגודלם, של, כן, בגדול מנסה לעשות סיכום של המשנה, זאת אומרת, העמדות של הזוהר, התפיסות התיאולוגיות של הזוהר לגבי נושאים שונים, והוא מביא שם קטעים מהזוהר, שמתורגמים לעברית, מתורגמים כאמור מאוד יפה. יש לרוב חוקרים, יש כל מיני חלקים ספציפיים של הזוהר שתורגמו על ידי חוקרים לצורך דברים שהם עבדו עליהם, לצורך העניין מלילה הל נראה שתרגמה את האידרא רבה בספר של המבקשי הפנים, את כל האידרא רבה, יש לדעתי תרגום של סבא דמשפטים, יש תרגומים, אבל זה ספורדי, יש תרגומים לעברית לא רעים אבל לא מדהימים, מהדורות נקרא איזה מסורתיות יותר, יש קודם כל את פירוש הסולם, שזה פירוש של הרב יהודה לייב אשלג, שכתב בעצם פירוש מאוד מאוד מקיף וארוך לזוהר, על פי, שהוא גם מבוסס על קבלת הארי המאוחרת לזוהר, וגם על התפיסה האישית המאוד מורכבת של אשלג, שאיכשהו שילב בין קבלה למרקסיזם, הייתי אומר. באמת עשה מבחינת מפעל אינטלקטואלי זה משהו מרתק, אז יש שם תרגום, לא הייתי אומר שהוא נורא מדויק, וגם יש דברים יותר אלגנטיים ממנו, יש תרגום שנקרא תורת אמת, שהוא, שוב, תרגום מסורתי, היתרון הגדול שלו הוא א', יחסית נגיש, וב', יתרון גדול שלו זה שהוא נגיש באינטרנט חינם. זאת אומרת, אתה יכול פשוט לחפש ספר הזוהר, ואתה מוצא את כל הזוהר מתורגם, אני משתמש בזה כשאני צריך, נגיד, לעשות control find, לחפש מילה מסוימת, פסוק מסוים, דברים כאלה. אז כן, אפשר למצוא את כל הזוהר נגיש באינטרנט בתרגום לעברית. וכבר נביא לך את הארמית ולצידה את העברית.
זה נפלא, בתור כלי.
לאנגלית, אגב, יש תרגום של אקדמי של כל הזוהר, שעשה דניאל מט.
כן. אתמול הצצתי בו בספריית שולם. נורא יפה ומעניין ונגיש, גם אפשר לקרוא את זה. אתה יודע, יותר קל לקרוא באיזשהו מובן, זה באופן כללי, יותר קל לקרוא לפעמים את התנ"ך באנגלית מאשר בעברית. אז זה ודאי נכון לזוהר. אני מסיים כל פרק בבקשות להמלצות. הייתי רוצה שתמליץ לנו על לא יודע, ספר פנטזיה יהודית, או מה שאתה תבחר, אבל לפני זה, תודה, אומרים שאין הנחתו מעיד על עיסתו, אבל כן, כי אנחנו מכירים, ונורא מעניין אותי, הרומן שלך, אתה יכול לספר לנו קצת יותר עליו?
בטח, בשמחה, כמובן. אז זה רומן שמתרחש, כאמור, ביהודה של תקופת המשנה, זמן קצר אחרי חורבן בית שני. הגיבור שלו הוא אלישע בן נבויה, מי שלימים יהפוך לכזה הארכיטיפ של כופר בתוך המסורת היהודית. וכרגע הספר הראשון הוא רק על ימי נערותו של אלישע, זאת אומרת, הוא מסתיים כשהוא עדיין בגיל 16, ועדיין לא כופר בשום צורה שהיא. יש ספרי המשך שמתוכננים וכתובים כבר ברמה כזאת או אחרת של גיבוש, אבל נכון לעכשיו מה שעומד לצאת זה הראשון. ובעצם סיפור חניכה, אפשר לומר, זאת אומרת, רומן חניכה, על רקע התקופה המאוד מורכבת של מיד אחרי חורבן הבית, כמו שהזכרתי קודם, פצע שפעור כרגע בלב העם, וכל מי שמעל גיל 20 לצורך העניין, בזמן שהעלייה מתרחשת, זוכר במו עיניו את הבית, וזוכר במו עיניו את מלחמת החורבן ואת את הנזקים שהיא הביאה, אז זה סיפור בעצם גם של פשוט סיפור חניכה, זאת אומרת, אלישע נשלח מבית אביו שבגליל לישיבת לוד של רבי אליעזר בן הורקנוס, וכדי להפוך לתלמיד חכם, אבל מיד כשהוא מגיע לשם הוא מתנבא, הוא רואה איזשהו חיזיון, או בעצם שלושה חיזיונות. מהרגע הזה הוא נתקף תשוקה מאוד גדולה להבין מה זה הדבר הזה, מה הוא ראה, ואיך הוא יכול להראות את זה שוב. זאת אומרת, האם מכשירים פה בעצם בני נביאים? זאת אומרת, האם יש פה אלמנט של, אני יודע שיש איזשהו קסם בעולם, לא מגלים לי מה הוא, כי זה סוגיות שלא אמורים לדבר עליהן סתם ככה עם תלמיד פשוט. אז זה סיפור גם של חניכה וגם של חיפוש אחרי הידע הזה על על נבואה, על בהמשך מעשה בראשית ומעשה מרכבה, שני תחומים שמוזכרים בספרות התלמודית בתור תחומים שאין לדרוש בהם או אין לעסוק בהם בפני תלמידים, ושהעיסוק בהם מוביל לכל מיני תופעות על-טבעיות כאלה ואחרות. אז זה בעצם המסגרת הכללית של הסיפור, כשיש לנו פה, אתה יודע, סוג של רומן פנימייה כזה עם הילדים שלו, מי שיהיה עתיד רבי ישמעאל, שהוא סוג של האויב או הצ'ילבוט שלו בתוך הזה, ורבי אליעזר, והנערה שהוא מאוהב בה, וזאת אומרת, יש פה איזשהו סיפור מסגרת מסביב, וכמובן גם הסיפור של העם בכללותו שמנסה להמציא את עצמו מחדש בתקופה ללא מקדש.
טוב, נפלא. האמת, יש לי שאלות על הרומן, אבל אחרי שנסיים את השיחה, אני אשאל. והמלצה לספרות פנטזיה יהודית.
אז ההמלצה הראשונה שלי דווקא לגבי שילוב של ספרות וקבלה תהיה לא פנטסטית, וזה יהיה סדרת אחד הכלים השבורים של דוד שחר, שהוא אחד העיבודים המעניינים ביותר, הייתי אומר, של רעיונות קבליים לתוך מסגרת ספרותית. הראשון ביניהם, קיץ בדרך הנביאים, לא כל כך פשוט להשיג את הסדרה הזאת כיום, אני ככה מלקט לי כרכים מפה ומשם, אבל בגדול כן מדובר ביצירה מאוד מאוד מעניינת, זאת אומרת, זו יצירה ריאליסטית, על פניו ריאליסטית לחלוטין, מתרחשת בתקופת, בארץ ישראל ממש לפני קום המדינה, עם כל מיני דמויות וגיבורים, אבל ביסוד שלה נמצאות איזשהן תפיסות קבליות והרהורים קבליים אקסיסטנציאליסטיים על העולם. כאמור, יצירה מאוד מאוד מעניינת, אחת באמת מאסטרפיסס שנכתבו כאן בספרות העברית. המלצה שנייה תהיה לגמרי פנטזיה שבהחלט משחקת הרבה מאוד עם קבלה, אבל דווקא לא בעברית, וזה הספר Unsung של סקוט אלכסנדר. Unsung, UNSONG, זה בעצם ראשי תיבות של ה-United Nations Special Office on the Names of God. אנחנו מדברים על מציאות אלטרנטיבית שבה בסוף שנות ה-60, אחת ממשימות אפולו לירח, סדקה את ה-Crystalline Spheres שמקיפות את כדור הארץ, וכך גרמה לקריסה של חוקי הפיזיקה, שהיו מין פאץ' זמני שהוכנס למערכת הבריאה, והעולם חוזר לפעול על פי חוקיות קבלית. ובנקודה הזאת, fast forward לשנות ה-2000, ואנחנו נמצאים בעולם שבו תאגידי ענק משתמשים במחשבי על כדי לעשות צירופי אותיות ולמצוא את שמות האלוהים שמחוללים כל מיני ניסים בעולם, ולרשום עליהם פטנטים כדי שהם יוכלו להרוויח מהדבר הזה. קבלה מעשית החליפה את מדעי המחשב בתור המקצוע הרווחי ביותר ללימודים בבתי ספר, באוניברסיטה, וגם שערי הגיהנום נפתחו והגיהנום פלש לכדור הארץ. ספר מטורף לחלוטין, נורא מצחיק, אפי ברמות וסופר סופר מומלץ, Unsung, סקוט אלכסנדר. המלצה שנייה של ספציפית פנטזיה, אני לא מדבר פה על פנטזיה יהודית בכלל, למרות שיש לי גם כאן לא מעט להמליץ, אני חושב שיצר לב האדמה של סהרה בלאו, ספר יפהפה שאני מאוד מאוד ממליץ עליו, כנ"ל הרים של מטה של שמעון עדף, אבל עוד בהקשר ספציפי של קבלה, בהקשר הפנטסטי, אז ספר שיצא יחסית לאחרונה, תוגת צעצועיך הקדושים של אלעד נבו, ספר ביקורים, יצא בהוצאת פרדס, והוא מספר על מקובל ירושלמי שהופך לסופר. וזה מצד אחד הרבה התעסקות, חלקה סטירית, חלקה יותר רצינית, עם עולם הספרות בארץ ושאלות של כתיבה ויצירה, וחלקה מאבק בין שני מקובלים, שאחד מהם הוא מין כזה מקובל אפל שמשתמש בכוחות שלו לרעה, שנאבקים זה בזה בכוח האותיות, קוראים מחשבות וכל מיני דברים מהסוג הזה. ספר מאוד מאוד מוצלח בעיניי, ובאמת נכתב מהרבה ידע והיכרות עם עולמות קבליים והמשמעויות שלהם.
הכל נשמע מרתק, האנסונג הזה פשוט נשמע כמו משהו שאני חייב
זה
למהר
מדהים, ואגב
ולקנות.
אני חייב לציין עוד דבר לגבי אנסונג, זה רומן רשת, הוא יצא ללא זכויות יוצרים, זמין חינם גם באינטרנט, פשוט לחפש אנסונג, או אם מחפשים בספוטיפיי אנסונג, מוצאים מישהו שבהתנדבות עשה אודיובוק של זה.
אוי,
וזה
נהדר.
הכל זה, כולל עם אפקטים קוליים, ווליום מאוד נמוך, אבל חוץ מזה באמת יופי של עיבוד.
כן, אני בדיוק באתי לשאול על האודיו, כי אני נורא אוהב אודיובוקס. אז אייל, תודה רבה על
בשמחה,
השיחה הזאת.
תודה רבה
הצלחת
לך.
ככה לפתוח לנו את הזוהר. כן, פתיחה ראשונית, ואתה יודע, גם לקבל איזה מושג גם על ההיסטוריה וגם על הפנטזיה עצמה והסיפורים זה, ואנחנו עדיין לא יודעים מתי הרומן שלך יוצא, נכון?
כרגע מכוונים למרץ של 2024.